וחשבתי בגלל שהשיעור שלנו היום הוא לקראת חנוכה, לחזור לג אחד אחורה, כי אנחנו בפרק כ"ו, אבל לכבוד חנוכה לחזור לפרק י"ט ולבאר, עוד פעם ניכנס טיפה לסיפור הזה, לביאור, של המשל של משל האדם לנר. לנר. כי אנחנו מדליקים, עסוקים בצורה אינטנסיבית מאוד בנרות, בעזרת השם, בשמונה הימים הבאים עלינו לטובה. בסך הכל נדליק 48 נרות, וכל יהודי הוא נהיה איזה כהן גדול כזה, ומתעסק הרבה מאוד בנרות. זה ממש פסוק מפורש, שמשווה, מקביל את האדם לנר. את מערכות היחסים בין החלקים השונים באדם לנר. ולענייננו, הבינוני הוא הכי נר שיש. אז ברשותכם אני רוצה שננסה להגיד על הדבר הזה כמה עקרונות. יש דפים פה, גיגי. כן, כמה עקרונות, בסדר? ואז טיפה נעמיק פה גם באותיות, במילים. בנר או באש בכלל מתקיימת תופעה טבעית ייחודית מאוד. אולי אין לה אח ורע. מפני שכל דבר בעולם מושפע מכוח הגרביטציה ושואף לרדת למטה. ספר ייפול, מים נופלים למטה, זורמים. ואילו האש והנר הוא עומד זקוף כלפי מעלה. הוא בעצם מעוניין לעלות. זה פלא, באמת פלא. איך, למה הנר לא דולק כזה כלפי מטה? אני מצפה שיהיה נר והאש תהיה פונה כלפי מטה. תלחך למטה. לא, הנר הוא רוצה לעלות למעלה. כלומר, יש כאן איזה מין תנועה כזאת שרוצה להיפרד. בהקשר הזה אנחנו מבינים שהלהבה בעצם מבטאת את החלק, את החלק באדם, שהוא מקביל שהוא בעצם החלק, חלק אלוק הממעל ממש, הנשמה, שהיא באמת לא מכאן. היא רוצה כל הזמן להיפרד מהגוף. אגב, הזוהר מתאר דבר נפלא מאוד. בכמה מקומות הזוהר מתאר איך אדם, הזוהר עושה כמון באיך אדם מת. זה מאוד מעסיק את הזוהר, הנושא המיטה. כמעט בכל פרשה הוא נוגע בעניין הזה. ובאחד המקומות הזוהר אומר שהאדם נפטר, שהוא מתאר את תפקידו של מלאך המוות, כן, בגיל 120 עזרת השם לכולנו. אבל מה שמלאך המוות עושה, הוא פשוט פותח את הקשרים. יש קשרים מאוד חזקים שקושרים את הנשמה לגוף, והוא, יש לו איזה כמה וכמה קשרים שהוא צריך לפתוח, פותח. כאילו, המוות קורה לבד. באמת, המוות, הוא לא צריך לעשות אותו. הוא קורה לבד, פשוט משחררים טיפה את הקשרים שבהם הגוף אוחז בנשמה, ואז היא, לבד היא עולה, היא לבד פורחת. לבד היא מתעלה כן. זו שאלה טובה, יש כאן דפים. זו שאלה טובה, למה היא חוזרת? אתה יכול לשאול בכלל שאלה קודמת, למה היא בכלל הסכימה לרדת? למה היא הסכימה מראש לרדת? גם על זה זוהר, בשולחן ההוא, אחד אחורה, שולחן, שם. למה בכלל היא הסכימה לרדת, מראש? גם על זה יש זוהר בפרשת משפטים. הזוהר אומר, מתאר איך הקדוש ברוך אומר לנשמה, קורא לה, אומר לה, תקשיבי, את צריכה לרדת. היא אומרת, לא, לא רוצה, מתאים לי פה. לא מתאים לי לרדת. ואז אומר לה, את לא מבינה, כל הסיפור שלך זה לרדת. בשביל זה בראתי אותך. אם אתה מסכימה לרדת, אני מחזיר אותך לאפס. לתוהו ממש. ואז בלית ברירה, היא יורדת, היא נפרדת, קשה לה. אבל בעצם היא יורדת כדי לחזור. אבל לחזור אחרי שהיא הרוויחה את הלחם שלה בעצמה. כן? הזוהר אומר, הרמח"ל אומר את זה גם, היימן דאכיל לאו דילי, בית להסתכל באפי מלכה. מי שאוכל בחינם, מתבייש להסתכל בפנים של המלך. אז גם הנשמה, היא בעצם אומנם נמצאת תחת כיסא הכבוד, אבל היא לא זכתה מכוח המעשים שלה. שולחים אותה לכאן לעולם המסוכן, היא צריכה להתמודד, היא חוזרת, ובסופו של דבר היא ראויה למדרגה שלה. מה? לא, חוץ שאומר את זה, אבל הזוהר מתאר שהיא לא רוצה לרדת. זה זוהר נפלא לראות איך ממש הוא מתאר את זה בכאב, זה ממש מזכיר את לדעתי משם לקח רבי נחמן את הפתיחה של מעשה מעבדת בת מלך. מעשה במלך שהיה לו 6 בנים ובת אחת. הבת זו הנשמה, אותה בת הייתה אהובה עליו מאוד מאוד. פעם אחת נזרק מפה בדיבור שהלא טוב ייקח אותך. כאילו העולם הזה הוא לא טוב, ובבוקר זה, ולא הייתה, והיה המלך מצטער, ועכשיו מחפשים אותה. אז זה העניין. אז אם ככה, החלק שבנו, אנחנו נשתמש כאן היום, נעזר בהרבה מאוד דברים מהזוהר. החלק הרוחני שבאדם הוא הנשמה, והיא רוצה תמיד לעלות למעלה, וממנה נובעת חוסר סביעות הרצון המתמיד של האדם כשהוא עסוק רק בעניינים חומריים. מזה זה נובע. מה חסר לך? האדם יש לו הכל, בית, כסף, אוכל, לא מרוצה. למה הוא לא מרוצה? כי יש בתוכי, יהודי אני מדבר, לא גוי. גוי יכול להיות מרוצה, אין לו שום בעיה, אבל יהודי, יש בתוכו איזה חלק רוחני שזקוק למענה, ואם הוא לא מקבל מענה, אז הוא כל הזמן אומר לך, תשמע, די לא. הוא לא מכאן. החלק הזה הוא לא מכאן, הוא במקום אחר. הזוהר נותן לנו עוד איזה מבט מעמיק נוסף על הלהבה, על הנשמה, על החלק הרוחני. כי החלק הרוחני הוא לא אחד, הוא 5. נכון? נרן חי, נפש רוח נשמה חיה יחידה. אז תראו איך הזוהר אומר את זה. זה זוהר נפלא לחנוכה, כדאי ללמוד אותו בחנוכה לאור הנרות. אומר הזוהר ככה, הלהבה עצמה מורכבת מ5 סוגים של אורות וצבעים. הוא קורא לזה ככה, הקורסה, הבסיס של הלהבה הוא שחור. החלק הכי קרוב לפתילה הוא בצבע שחור. שמע? את השחור עוטפת קורסה כחולה. קורא לזה קורסי, קורסיה, קורסי. אך על גבי הכחול יש עיגול כתום שעוטף את הכחול. על גבי העיגול הכתום יש איזה מין כזה, כמו לב כזה, שהוא בצבע צהוב, ומסביב יש עיגול לבן. בעילה יש עיגול לבן. מה? לבן. יש לך אש? כאילו זה כתום, צהוב, לבן. חבל שלא הבאתי, יש לך אש, אחי? אוקיי, זה... מה? לא, מציץ זה לא טוב, צריך להדליק נר. אבל טוב, אולי נשרוף פה איזה משהו. תעשו שיעורי בית, תראו את זה. זה מאוד מאוד מדויק. הזוהר מתאר את זה, הוא לא ממציא, הוא מסתכל על אהבה, הוא מתאר את זה. ובאמת זה כנגד 5. יש חלק שחור, שזה החלק הרוחני שבאדם, אבל שהוא הכי קרוב לגוף. מקביל לנפש, המקומות שבהם אנחנו הרעב, הרי הרעב הוא, זה גם משהו פיזי, אבל גם משהו רוחני. גם אם אני שבע ואני רואה אוכל, אני פתאום נהיה רעב. אני נזכר שאני רעב. אז זה החלק הכי הכי נמוך. למעלה ממנו יש חלק כחול, זה הקורסה, זה מקביל לנפש. אמרנו, נרן לך, נפש, רוח, זה מקביל לרוח. זה הצדדים הרוחניים שבאדם, הצורך של כל אדם בתרבות, ב, לא יודע מה, בידע, זה כאילו חלקים רוחניים. עמוק מזה נמצאת השין, כן? הנון, הנשמה, זה כבר החלק הכתום, הכתום זה כבר חלקים רוחניים של שורש הנשמה, למעלה מזה חיה, זה כבר הצהוב, ולמעלה מזה יחידה, היחידה היא כנגד הלבן, הלובן העליון, שהיא שורש הנשמה של כל אחד מאיתנו. אז גם החלק הרוחני מורכב מ5. אז זה צד אחד באדם. והוא ברור, כלומר אנחנו מבינים אותו. יש באדם, בישראל, יש בו נשמה שהיא חלק אלוה ממעל ממש. עוד חלק שהוא ברור, זה הנר עצמו. בואו נדבר על נר שעווה, שזה מקביל למה? לגוף. וגם זה ברור. כי הגוף הוא גס, והוא עווה, והוא נוטף. ובמובן הזה, לכל אחד מאיתנו יש נפש בהמית, שהיא חלק, כמעט אפשר להגיד, מהזיאולוגיה העולמית. אנחנו, מין האדם, יש לו גם כן גוף, כמו שיש לבהמות גוף, גם לנו יש גוף. בסדר? וזה הנר. ואיך תתחבר על אהבה בנר? אין מצב. זה לא הולך ביחד. הלהבה, אמרנו, רוצה להיפרד מהנר. אבל גם פה יש פרדוקס. למה? כי מה יקרה אם הלהבה תיפרד מהנר? מה יקרה לה? היא תיחבא. כלומר, כל העניין שהלהבה מאירה, זה דווקא כשהיא מחוברת. זה הסוד של הנשמה, לשאלתך מקודם, למה היא ירדה? כשהיא למעלה, היא בטלה לגמרי באור העליון. לא רואים אותה, זה כמו שאתה לוקח איזה כוכב ושם אותו ליד השמש. הוא לא, 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 לא בא לידי ביטוי בכלל. דווקא כאן, בעולם החומרי, בעולם המורכב, בעולם המסובך וכו', כשהיא מצליחה להתמודד ולהתחבר, האור שלה מאיר. בצורה מופלאה מאוד. ולכן בעצם הסוד של החיבור נמצא בחוט העדין של הפתילה. כן? זה החוט שהוא בעצם, בתחתית שלו, הוא מחובר לנר, ובחלק העליון שלו הוא מחובר אל הלהבה, ויוצר איזשהו חיבור. והפתילה, קודם כל, זה ממש אותם אותיות של תפילה. פתילה ותפילה זה אותם אותיות. אבל הפתילה היא מבטאת בעצם את סט המעשים של תורה ומצוות וכו', שהנשמה ניזונת מהם, ולמרבה הפלא אלה מעשים שעושים אותם דווקא עם הגוף. כלומר, מעשים חומריים שהאדם עושה עם הגוף שלו, והמעשים האלו הם דווקא מזינים את הנשמה, כי הם נותנים לאדם משמעות וסיפוק ותחושה שהוא עושה את הדברים הנכונים, כן? וזו תחושה נכונה. וזה המבנה. עכשיו אני עוד רגע ארצה להעמיק עוד פעם, אבל בואו נקרא רק כמה אותיות, כדי לראות שבעצם כל מה שאמרנו, זה מה שהוא אומר כאן בשורות הראשונות. זה הכל, כן, תניה לחנוכה. ולתוספת ביאור צריך לבאר היטב מה שכתוב, נר השם נשמת אדם. פירוש, שישראל הקרואים אדם, נשמתם היא למשל כאור הנר, שמתנענע תמיד למעלה בטבעו, מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מהפתילה, ולהידבק בשורשו למעלה ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח, כמו שכתוב בעץ חיים, ואף שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל אורו במציאות בשורשו, אף על פי כן בכך הוא חפץ בטבעו. כלומר, למרות שהנשמה יודעת שהיא תתבטל, בזה היא חפצה. היא לא רוצה להיות, היא רוצה להתבטל חזרה במקורה. וכביכול צריכים לכפות אותה להיות חזרה בתוך גוף. ולכן, כמו שאמרנו, כשאדם מת, אז פשוט מה שצריך לעשות זה להפסיק את הכפייה הזאת, זה הכל. משחררים את הקשרים וזה עולה כבר למעלה. אומרים, הזוהר אומר את זה, ושמעתי על זה כמה וכמה דוגמאות, שאף אדם לא מת עד שהוא לא מסכים לזה. רק שהוא מסכים, זה הקשר האחרון. אני מספיק, די. אז כך נשמת האדם, וכן בחינת רוח ונפש, חפצה וחשקה בטבעה להיפרד, ולצאת מן הגוף ולהידבק בשורשה ומקורה, בהשם חיי החיים ברוך הוא, הגם שתהיה עין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מאומה ממהותה בעצמותה הראשון, אף על פי כן זה רצונה וחפצה בטבעה, וטבע זה הוא שם מושאל לכל דבר שאינו בבחינת טעם ודעת. זה לא הגיוני שהיא רוצה להתבטל, נכון, זה לא הגיוני, אבל זה הטבע שלה. טבע הנשמה. רוצה לחזור חזרה למעלה. וגם כאן הכוונה היא שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחינת טעם ודעת ושכל מובן מושג ומובן, אלא למעלה מהדעת והשכל המושג והמובן, והיא בבחינת חוכמה שבנפש שבה אור אינסוף ברוך הוא. בסדר? בואו נמשיך במשל שלה, כן. או, יפה. אז בואו נדבר מה קורה כשאין, מה קורה כשיש פתילה אבל זה נר, ומה קורה כשיש פתילה אבל זה שמן. נדבר על שלוש מדרגות. מה קורה כשאין? אז זה חזל אמרו, רשעים בחייהם קרויים מתים. צריך להגיד את זה. כלומר, אם אדם אין לו מה שיזין את החלק הרוחני שבו, וזה כל כך עבה וגס, הוא בכלל לא מבין שהוא בבעיה, אז הוא בעצם, זה מת מתהליך על שתיים. כן, הנשמה קבורה מאחורי הרי תאוות וגסויות, והוא באמת חי פה, אבל מתהלך, אבל חסר משמעות כביכול. ולכן, בדרך כלל, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לוותר על אף יהודי, אנשים במצב כזה מזמינים על עצמם איסורים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, איך אני אנער את הבן אדם הזה? הוא הרי הולך בסגור ליבו, הולך בשומן ליבו. תן לו איזה ניעור קטן שיזיז אותו קצת. פתאום הוא חוטף איזה, אז הוא מתחיל לחשוב. וזה התפקיד של הצרות, האבל בעולם, האיסורים, פתאום אדם נתקל באיזה טרגדיה, זה מזעזע גם אותו. כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו. אבל באמת, קשה מאוד לחיות לאורך זמן כך. בסופו של דבר, יהודים מחפש משמעות. יש כאלה, אתה יודע, יש... הייתי פעם בהרצאה על נעמי שמר. הרצאה נפלאה. והיא כותבת ביומן שלה, בתור ילדה בקיבוץ, בקבוצה, בקבוצת כנרת, שהיא זוכרת שבליל שבת, החברים היו מתכנסים בחדר אוכל אחרי הסעודה, והיו, ככה היא כתבה בתור ילדה, היו שרים שירים בלי מילים. מה זה שירים בלי מילים? ניגונים. הם הרי כולם הגיעו עם בתים חסידים במזרח אירופה. עכשיו באה רוח ההשכלה והציונות וסחפה אותם, אבל בנפש הם נשארו חסידים. הם נשארו דתיים. יש להם עולם דתי, קנאי אפילו. מה זה דתיים? הם חרדים. אבל לקיבוציות. כלומר, לפעמים אתה מחליף אידיאל באידיאל. ולתקופה מסוימת זה אפילו עובד. העניין באידיאל של התורה שהוא אידיאל נצחי, הוא אף פעם לא נגמר. והאידיאל הקיבוצי לקח דור או שניים ופתאום הוא ירד. אבל בתקופה ההיא הם היו סופר חרדים. תנסה להגיד משהו נגד התנועה הקיבוצית. הרי על זה התפלגה כל האיחוד והמאוחד, מפאי ומפם. אנחנו עד היום לא מבינים על מה הם התפלגו, מה בדיוק היה ויכוח האידיאולוגי שם, האם קליפה קדמה לפרי או משהו כזה בהיכל האצילות העליון. התפלגו על זה, משפחות התפלגו על זה. שום פנים באופן. אז לפעמים אתה מחליף אידיאולוגיה באידיאולוגיה, והיהודים הם הראשונים לעשות את זה, כן? מרקס היה יהודי, וכאילו באיזה להט אידיאולוגי שעכשיו אנחנו, אני ואתה נשנה את העולם. אז זה גם אפשרות. בדרך כלל יהודי לא יכול לחיות בלי עולם משמעות, רותח בקרבו, בוער בקרבו. אז כאן, בעניין הזה, יש שתי אפשרויות. למערכות היחסים בין הפתילה לבין הנר. וזה קשור מאוד מאוד לחנוכה שלפנינו. וברשותכם אני אגיד פה איזה הקדמונת קטנה, ואז ניכנס לזה. אם מסתכלים בעין הלכתית, יוצא שהיום אין שום עדיפות להדליק נר חנוכה בשמן מאשר על נר. כי בהלכה מופיע ש... הסיבה שמדליקים בשמן זית זה בגלל שהאור שלו הכי יפה. הנרות של זמנם היו דפוקים כאלה, היו עשויים משומן או מחלב, לא היה דולק יפה. שמן זית היה דולק הכי יפה. מה קרה? מה לעשות? שהיום המציאו נרות שדולקים יפה. אתה לוקח נר, הוא דולק אחלה, אין שום בעיה, יש לו להבה יציבה כזאת, זה הכל בסדר. אז לכאורה, אם אנחנו מסתכלים רק על הלהבה, אין הבדל בין הדלקה בנר לבין הדלקה בשמן. אין שום. או, עכשיו, טעם נוסף שכבודו אומר, יש עדיפות להדליק בשמן זית, אבל לא בגלל שהוא דולק יותר יפה, אלא כי זה זכר למנורה. הסעוה כמנורה. כן, אז אם כך זה טעם צדדי. זה לא טעם שקשור לאיכות של ההדלקה, אלא זה טעם צדדי. איך שאתה סובב את זה, כאילו אין עדיפות היום ללהבה המודלקת על ידי נר, על פני הלהבה המודלקת על ידי שמן. כי הלהבה היא אותה להבה. בשמן יש עדיפות אחרת ש... היה נס איתו, וגם אפשר לברך עליו בורא שמן ערב, ועוד כל מיני דברים אחרים. אבל מצד ה... אבל זה נכון, רק אם אתה מסתכל על האהבה. אם אנחנו מסתכלים על תהליך הבערה וההדלקה, ואנחנו מקבלים את ההשוואה וההקבלה, שהנר דומה, נר השם נשמת אדם, המערכות יחסים, נר פתילה, לאהבה, דומות לאדם, יש הבדל גדול מאוד בין הדלקה על ידי נר, לבין הדלקה על ידי שמן. מהו ההבדל? שימו לב. זה בדיוק ההבדל בין, נקרא לזה, בינוני בתחילת דרכו, לבין בינוני מתוקן, בינוני שהוא כבר... בינוני בתחילת דרכו חווה כל הזמן את המאבק. זה כל הזמן ככה נאבק. הוא רוצה מאוד מאוד להיות במקומות אחרים, אבל הוא מבין שאסור. הוא צריך להתגבר. זה מקביל ללהבה שדולקת בנר, האופי הבערה הוא כזה שקודם כל הלהבה כל הזמן יורדת למטה וכאילו היא מחלה את הנר. הלהבה אמנם עצמה היא רוצה לעלות למעלה, אבל כיוון ההדלקה הוא כלפי מטה, והנר כל הזמן כאילו נלחם בלהבה ומטפטף, נכון? הכל מטפטף כל הזמן ונוזל. לא הכל עולה לשמיים, לא הכל מנוצל. בסוף ההדלקה יש נשארת הרבה שעבה. כן. יש יש איזו בדיחה שמספרים ש פעם הגיע לאיזה בית כנסת פקיד מס הכנסה. קורא לגבאי, אומר לו, בואנה. תגיד לי, מה אתם עושים עם כל השאריות של הקרקרים שנשארים לכם? אז הגבאי אומר, נגיד, חתם, אנחנו חושפים את זה בסקית, שוכים את זה למפעל, ואז הם מחזירים לנו קופסת קרקרים כאילו שלמה. מה אתם עושים עם כל השאריות של הנרות שנשארים לכם שאתם מדליקים פה? נגיד לך את האמת, אנחנו אוספים את הנרות האלה, שוכים את זה למפעל, והם מחזירים לנו נרות כאלה שלמים שהם עושים את זה. מה אתם עושים עם כל הזנבות דג מלוח שאתם אוכלים בסולה השלישית ונשאר? אני אגיד לך את האמת, אנחנו אוספים את זה, שוכים את זה למס הכנסה, ואז הם שוכים לנו פקיד. אז כן, אתה, יש כאילו, אתה מסוכסך. הנר מסוכסך בה. חלק, נשארים זנבות לנר. נשארים כל מיני, לא הכל עולה. כלומר, כשאנחנו נמצאים בתוך מהלך של מאבק, זה ברור שלא כל הכוחות עולים לכבודו יתברך. אנחנו בסוג של מאבק הישרדות, נקרא לזה ככה. ההדלקה בשמן היא שונה לגמרי, ואני מציע לך, מה? איך? גם השעווה, הפתיל נגמר, נכון. נכון, אבל השעווה עצמה, שהיא כאילו הגוף, הכוחות הגופניים, אתה רואה שחלק נזל לפה, חלק נזל לשם, לא הכל עלה. מה קורה כשאנחנו מדליקים בשמן? קחו כוס שמן, כוסית שמן, שימו בתוכה פתילה של צמר גפן, ותעזבו את זה לרבע שעה. מה יקרה לפתילה? השמן עולה. זה פלא, אתם שמתם לב שזה פלא? שוב פעם, בניגוד לכוח הגרביטציה, בלי שהדלקנו את זה עדיין. אתה שם פתילה של צמר גפן בתוך כוסית שמן, עוזב את זה לרבע שעה, חוזר, כל הפתילה ספוגה בשמן. השמן זה נקרא בקבלה להשתאבה בגוף הדמלכה. השמן, שזה הגוף, אבל במקום נר, אבק הזה, גס וזה, יש לנו שמן שהוא חומר, זה חומר לכל דבר ועניין, אבל הוא חומר יותר עדין, הוא נעתר יותר בקלות אל הפתילה, ורוצה שיעלו אותו. כלומר, בינוני מתוקן, שעידן, וזה אחת העבודות המרכזיות בחסידות, זה עידון הנפש, תיקון המידות בעידון הנפש, שעבד על עצמו. אומרים שחסיד זה 20 שנה של עבודה. עבד על עצמו 20 שנה, ועידן את עצמו, ותיקן את עצמו וכו' וכו'. במצב כזה, הגוף, הנפש הבהמית, היא נהיית כל כך מעודנת, שיש איזושהי סינרגיה, איזו התקללות שבה הרבה יותר קל לה לזרום, ואז באופן כזה של הדלקה, אתה מגיע אחרי שהדבר הזה דלק שלוש שעות, מסתכל על הכוסית, הכל נקי, כאילו הפתילה, הלהבה קילתה את כל השמן. כלומר, כל הכוחות נוצלו לעבודתו יתברך. כל הכוחות נוצלו. שום דבר לא נשאר בחוץ. זה בינוני מתוקן. זה בינוני שעבד על עצמו. ואולי ניתן לדבר הזה עוד איזה דוגמה. שהזכרנו אותה, נדמה לי, בהתוועדות יד כיסלב, אדמור הזקן אומר שהתפקיד של הנפש הבהמית היא כמשל הזונה בזוהר הקדוש. הזכרנו את זה? לא הייתה. אדמור הזקן אומר שהתפקיד של הנפש הבהמית זה כמשל הזונה בזוהר הקדוש. הכולו מפרט מה זה המשל. אז אני אספר את המשל. היה מלך שהיה לו בן יחיד ויקר, ואהב אותו ולימד אותו את כל דברי החוכמה וכל דברי התבונה שלו, וכי היה מלך אחריו. אבל המלך הזה חשש שהבן הזה, כשיוצא מהאזור הסטרילי של הארמון, לך תדע אם הוא יחזיק מעמד. לכן אמר המלך, אני רוצה לנסות אותו, קרא לזונה, ואמר לה, אני רוצה שתלכי לנסות להכשיל את הבן שלי. אני אומר לך, אני מקווה שהוא יעמוד בניסיון, אבל לך תנסי להכשיל אותו. זהו. עכשיו, בואו נעשה עיון קטן. מה רוצה המלך? שהוא לא יפה. מה רוצה המלך, הנסיך? גם לא ליפול. מה רוצה הזונה? מה? אבל המלך שכר אותה. היא יודעת שאם היא תצליח, היא תגרום צער למלך. כלומר, היא מורכבת. היא מצד אחד רוצה לעשות את מה ששכרו אותה, כי המלך שכר אותה, אבל בלב היא רוצה שהנסיך יעמוד בניסיון. כלומר, היא רוצה להיות הכי מכשילה בעולם, כדי למלא את שליחותה, ושהמלך, שהנסיך יעמוד בניסיון. אז בעומק, גם הזונה רוצה שהוא לא ייקשה. אז הנפש הבהמית היא משל הזונה. כלומר, באמת היא באה לפתות את האדם ולקחת אותו נמוך, אבל בפנים, בנקודה הפנימית שלה, נמצא רצון שהנפש האלוקית תנצח. אז זה כל השאלה, אם אנחנו נר או שמן. אם אנחנו נר, אז הנר דולק, וזה נראה שהם הולכים מכות. וכשהולכים מכות לא יוצא טוב. חלק נוזל, חלק נוטף, נשאר הרבה לכלוך, נשאר איזה, יש תמיד איזה פיח. לא הולך טוב. אבל אם אנחנו עובדים על הנפש הבהמית, ומעדנים אותה, ולא מגרשים אותה, לא מרסקים אותה, לא אומרים ללכי מפה, כי אם אומרים ללכי מפה, אז היא חוזרת עם הבן דוד שהוא יותר בריון, כאילו לא כדאי. אלא מעדנים אותה. מעדנים אותה. מעדנים את הנפש, מנדים את האדם עדינות ולא גסות, אפילו בצורת השיח. אני זוכר שהייתה לנו מורה בכיתה ד', ילדים בכיתה ד', אתה לא מבין, היא לימדה אותנו, אנחנו מדברים. אני חולק על דעתך. אני לא מסכים, יש לי דעה אחרת. ככה, ונהיינו כזה כיתה שמדברים כמו מצח גבוה כזה, כן? וכל זה. אבל אתה לומד לעדן את המידות שלך, לעדן את האימפולסיביות, לעדן את זה, להצליח. לאט לאט, אתה לומד לעדן גם את האכילה. אתה אוכל, הכל בסדר, אבל אתה לא הולך, תראה, היום יש את הקטע של הבופה, כן? אנשים הולכים לבופה, חוזרים עם דהר כזה. נשמע, אתה אוכל, את כל זה אתה אוכל? כפרה, יש פה מספיק אוכל לכולם, אין בעיה. תיקח, תאכל, תרצה, תקום, תגיש עוד פעם. מה זה ההרים האלה? אנשים הולכים, הרים, ככה, אתה אומר, צועדים, זה, ואז הכל נשאר על ה... זה גסות. זה גסות, זה פגם במידת היסוד. שאתה סתם מנצל דברים ולא משתמש בה. אז האדם עובד על עצמו וכולי. לאט לאט, הגוף שלו נהיה שמן. במקום נר הוא נהיה שמן, וזה זורם הרבה יותר טוב עם הנפש האלוקית. הלהבה מהירה יפה. אז גם אם אין הבדל ברמת האור, אבל יש הבדל גדול מאוד בתהליך ההדלקה. כשאדם מדליק בשמן ולא בנר, התהליך הוא תהליך של התקללות, של השתאבות, של התבטלות אל הגודל. ולא תהליך של ניצוח ומאבק ומי גובר. תהליך הרבה יותר עדין, הרבה יותר מתאים, הרבה יותר זורם, הרבה יותר מותאם. ולכן כשמדברים פה על נר השם נשמת אדם, הכוונה דווקא נר שמן. יפה. אז... אני חוזר רגע כאן לפרק שלפנינו, ואני מדלג איתכם ברשותכם, אתה יודע מה, בקשר למה ששאלת, אגיד, מה? כן. אתה כל כך צודק, אז... תראו, תעשו לעצמכם טובה נפשית הכי עמוקה ותסתכלו על הנרות בחנוכה. תעשו מחקר ותראו שכשהנר מגיע, כשהוא דולק בו שמן והוא מגיע לסלב שלו, הוא נותן פייט, הוא לא רוצה להיגמר. אתה ממש רואה איך הוא דולק ודולק, מוצץ עוד, כאילו יקר בעיני הנר הזה כל דקה שהוא דולק. על זה מה שאומרת המשנה במסכת אבות, יפים, חיי, יפה שעה אחת בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. נכון שברגע שזה ייגמר, אז הלהבה תעלה לשמיים, אבל היא רוצה. וכשזה הולך עם נר, בסוף זה תמיד כזה נגבר בטראמה כזה, יש כזה עשן עולה והכל כזה נראה פנצ'ר כזה. וכשזה דולק, לפעמים היינו רואים את הנרות דולקים של חנוכה, כאילו בסוף הוא מגיע לאיזה קטע שהוא שואב לאט, 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 וזה דולק שעות, דולק כל הלילה לפעמים, כאילו זה מין גחלת קטנה, לא מוותר. כי באמת כשהגרא היה בוכה, כשעזב את העולם הזה, הוא בוכה שעוזב עולם שאפשר לקיים בו מצווה בכמה קופיקות של מצווה. כלומר, העולם הזה הוא באמת יקר וחביב, זה כל הסיפור של ספר התנא, שהעולם הזה הוא המקום לדירה בתחתונים. אז כל השאלה בעצם היא, מה עובי הנר? הלהבה היא להבה, והפתילה היא פתילה. הפתילה זה מקביל לתורה ולמצוות וכו', והלהבה זה הנשמה, וזה לא זאת לשום מקום. אבל הנר, הגוף, האדם, כמה הוא גס, כמה הוא עווה, כמה הוא, או שמצליחים לעדן אותו ולהפוך אותו למשהו טיפה יותר חלק, טיפה יותר זורם. ואז כל ההדלקה היא הרבה יותר טבעית. זה נקרא לחיות במודעות טבעית אלוקית. טבעית אלוקית. אתה לא צריך שיגידו לך מה לעשות, לא איזה כפייה, אוף, איזה תפילה ארוכה, אוף, אני חנוק, אלא תקצר. אוף, אי אפשר כך, בקיץ, שבת, יוצאת מאוחר, אוף, עד שיוצא שבת. אדם שחי במודעות אלוקית טבעית, הוא טוב לו, הוא שבת, הוא שמח, הוא זורם, הוא לא מרגיש עם זה טוב. בסדר? אז זה, לשאלתך, אני קורא כאן בהמשך המילים, מקודם שאלת מה קורה עם מי שאין לו פתילה כזאת, וזה הוא קל בכל סתר דקדושה, שאינו אלא מה שנמשך מהחוכמה שנקראת קודש העליון, הבטל במציאות באור אינסוף ברוך הוא, המלובש בו, ואינו דבר בפני עצמו, ולכן נקרא כוח מה, והוא הפך ממש מבחינת קליפה וסיטרא אחרא, שממנה נפשות אומות העולם, דאבדין לגרמאיו, באמת, אומות העולם, אין להם בעיה לחיות ככה. הוא יכול לחיות חיים שלמים, עם זה שהוא הולך, עובד, מתפרנס, אין לו שום בעיה עם זה, הוא לא צריך... מספרים שהיה אחד החסידים של אדמור הזקן, היה יהודי פשוט מאוד, אבל הוא היה ממש... היה עובד על נושא התפילה, הוא היה מעריך מתפילתו, והוא עשה פעם איזו טובה לאדמור הזקן, ואדמור הזקן רצה לברך אותו באריכות ימים. אז הוא סירב. לא, הוא רוצה לברך אותו בעשירות, הוא סירב. הוא לא רוצה את השיר. לא, זה לא שלי. ואז אדמור הזקן אמר לו, אני אברך אותך באריכות ימים. אז הוא אמר לו, אבל לא אריכות ימים של הפויר. פויר, מי שיודע, זה העיקרים. אני רוצה לכם לראות, מישהו כאן היה באוקראינה, או בפולין, או ברוסיה, לראות עיקרים אוקראינים. אתה רואה אותו הולך ליד הפרה שלו, ואתה לא מבדיל מי פרה ומי בן אדם. זה מאות שנים שהוא עם הפרות. מבט כזה מטומטם בעין, מסתכל עליך במשהו כזה גס, גס ואווה. אז הוא אומר לו, אל תברך אותי בחיים כאלו של פויר, שלא רואים אלוקות ולא חווים אלוקות, שיש להם עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. לא רוצה כאלה חיים, רוצה חיים ראויים לשמע. אז באמת הגויים יכולים להסתדר עם כאלה חיים. זה לא טוב להם, הם בלים ונהנים, עכשיו זה תכף החגים שלהם, זה מה הם עושים, וכל, העולם בטירוף וטמטום יש עליהם, והם מתחבקים, מתנשקים, קונים, כבר המציאו בלק פריידי וסייבר די, ויום הרווק הסיני, ויום הרווק הבינלאומי, וכל דבר הופכים לך, הכל לטמטם את המוחות בקניות, וכולם מבסוטים על הדבר הזה, כן? אחד הדברים היפים שקרו כאן במדינה, אפשר לסגור את הדלת? תודה. אחד הדברים שאני חושב שכולנו הרווחנו מהם, הרי היה פה פעם דואר ישראל, כן? לא, היה... שואלים, איפה רמוז דואר ישראל במגילת אסתר? ותשלח אסתר בגדים להלביש את מרדכי, ולא קיבל. לא קיבל. היה פה דואר, פעם היית בשכונה, איזה דואר כזה קטן, לשכונה ענקית, היית עומד, לקבל חבילה, אם היית מקבל הודעה על חבילה, זה היה טראומה. וואי, צריך להיערך לזה יומיים קודם, להביא ציוד, מים, אוכל, כי אתה הולך להשתקע שם. וחשוב שאפשר להרבב את העניינים, אבל אז התחיל אמזון. כן, ופתאום מדינת ישראל התחילת מוצפת, באין סוף חבילות, והבינו שאם לא עושים עם עצמם משהו, אז פה אנחנו נקרוס. אז שינו את הכל, והיום זה נראה שזה עובד יותר טוב היום. אז זה אמזון, כולם קונים והכל. הגויים יכולים לחיות ככה. יהודי לא יכול לחיות ככה. יהודי הוא חייב משמעות. אבל מצד שני, וכן הרש... וכן... מן הנפשות אומות העולם, דאבדין לגרמאיו, ואמרין על הווה ועליתני, להיות יש ודבר בפני עצמו כנזכר לאל, הפך פנת החוכמה. ולכן נקראים מתים. כי החוכמה תחיה, הוא כתיב ימות ולא בחוכמה. וכן הרשעים ופושע ישראל, גם הם נקראים, חלילה, מתים. קודם שבאו לידי ניסיון לקדש את השם. כי אין יהודי שאין בו את הנקודה הפנימית הזאת באופן רדום, וצריך לעורר אותה. אגב, זה היה, יש, כבר דיברנו על זה, יש המון המון מקבילות בין מצוות תפילין למצוות נר חנוכה. מה המקבילות? בעלים בקודש, פר בעיני הגויים. שני המצוות האלו מבררות את השמאל. תפילין, הרי אדם ימני מניח תפילין בשמאל. שמאל זה כאילו הצד האחר. וגם נר חנוכה מצווה להניחו על הפתח ביתו משמאל, נכון? וגם נר חנוכה מדליקים אותו משמאל לימין. אז שניהם לוקחים איזה אור של קדושה, ונר חנוכה מניחים אותו למטה מגיעים לטפחים אפילו, למטה מעשרה טפחים. לוקחים איזה אור של קדושה ומחדירים אותו עד הכי 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 עמוק במציאות. והתפילין בעצם המצווה כזאת, כי לוקחים פרה, שזה נפש בהמית, ואוכלים אותה למצווה. היה איזה חבדניק בכפר חבד, שהוא היה הרפתן האחרון בכפר חבד. מרח לי השם שלו. היה לו סדר יום, הוא היה קם מוקדם, לומד חסידות לפני התפילה, התפלל, הולך לרפת. ולפעמים הוא היה קם מאוחר, כמו שקורה לנו, ואז הוא היה רץ ישר לתפילה, ואז הולך לרפת. אז הוא היה אומר שהוא היה רואה הבדל בין הימים שהוא היה לומד חסידות לפני לבין הימים שלו. כשהוא לומד חסידות והוא מגיע לרפת, הפרות היו מסתכלות עליו בעירת כבוד. הגיע בן אדם, אנחנו פרות. כשהוא לא לומד חסידות והוא מגיע לרפת, אמרו, מי זה הפרה שהולכת שם, איפה ש... וזה, שיבוא אלינו, אנחנו מסתכלות עליו כאילו. אז מה אמרנו לי קודם, אבל ברח לי המשפט מקודם. תפילין, כן. אז אתם יודעים שיש לה, יש מבצע, לרבי לובביץ', אחד המבצעים זה להניח תפילין ליהודי. אז אתה אומר לך, מה הערך להניח תפילין ליהודי שהוא, אתה לא מסביר לו, אתה לא, אין לזה שום המשכיות. מה הערך בזה? והתשובה היא, שאם אנחנו מאמינים שבכל יהודי יש נפש, יש נקודה פנימית עמוקה, אז מה שצריך רק זה, זה מכת חשמל לעורר אותה. אין מכת חשמל יותר טובה מתפילין. תפילין זה הקדושה הכי הכי גדולה. זה נקרא חפץ קדושה, אתה נותן לו, זה כמו בוסטר כזה של חשמל, בום, אתה מדליק אותו. ואני פגשתי כמה יהודים, ביניהם יהודים מתוק מדבש ממגדל העמק, שככה הוא חזר בתשובה. סיפור פלא גמור, הוא היה שומר, בתלמוד תורה של חב"ד. ויום אחד הגיע אחד הילדים ושם לו תפילין. הוא אומר לו, מה אתה רוצה מני ילד? הוא אומר, אמרו לי להביא לך. אומר לו, ילד, תיקח את זה מפה, מה אתה רוצה מני? אני לא מני, זוז. הילד אמר, אני לא זה, אמרו לי, אז זה מה שאני עושה. אז הוא אומר לו, מי אמר לך? הוא אמר לו, את השם של המנהל תלמוד תורה. הוא חיכה. ואז המנהל הזה עבר, אמר לו, תקשיב, אני לא יודע מה אתה זה, אני סתם, חבל, אתה נותן לי, תיקח את זה מכאן. אז המנהל אמר לו, תקשיב, אני לא לוקח. זה שלך. אתה רוצה, תעביר את זה הלאה, אני לא לוקח. תעשה לי מה שאתה רוצה. אז הוא אומר, הוא לא יודע מה לעשות, הוא קח את זה הביתה. הוא אומר, הוא מספר לי, הוא אומר, לא יודע להסביר, אבל הוא למחרת בבוקר, הוא מוצא את עצמו בחמש בבוקר, הולך לבית כנסת, שהוא בחיים לא היה, הוא בדרום אמריקה. אני בחיים לא הייתי בבית כנסת. והוא אומר, הוא הולך לבית הכנסת, ופתאום מולו בא הרב של בית הכנסת. והרב אומר לו, אתה יודע, אני בדרך כלל לא מתפלל במניין הזה, אני לא יודע למה קמתי היום. אז הוא אומר, בוא, נלך ביחד. אז הוא מגיע, אומר לו, הרב, תראה, הביאו לי את זה, אני לא יודע מה עושים עם זה. הוא לא יודע איך. אז הרב הניח לו תפילין. וזה, אומר לו, טוב, מה עכשיו? הוא אומר לו, פתח לו סידור, אומר לו, מה? אומר לו, תקרא מה שאתה רוצה. אז הוא קרא כמה דקות, ואז הוא אומר לו, טוב, מה עכשיו? אומר לו, תבוא מחר. והוא בא, הוא הלך לעבודה, אז הילדים שאלו אותו, תגיד, הילד שהביא לו, תגיד, מה עשית עם זה? אמר לו, האמת, אני הנחתי, הילדים שמחו, עשו לו מסיבה, רקדו סביבו, הניח תפילין. בקיצור, בתוך חצי שנה הוא חזר בתשובה שלמה, ממש נהיה, הכרתי אותו באיזשהו מקום, תענוג, וזה התחיל מ... יש נקודה פנימית, רק צריך לתת לה איזה מכה. מכה, אז הרשעים שדיברת עליהם מקודם, אנחנו לא רוצים מכה לאף אחד, אבל לפעמים זה מה שצריך כדי לעורר אותה. הוא מדבר על ניסיון, על קידוש השם. כן, קודם שבאו לידי ניסיון לקדש השם, כי בחינת החוכמה שבנפש האלוהית היא נמצאת אלוהות מאור אינסוף ברוך המלובש בה, הם בבחינת גלות, אבל זה קיים, אבל זה בגלות, בגופם, בנפש הבהמית מצד הקליפה, שבחלל השמאלי, שבלב, המולכת ומושלת בגופם, בסוד גלות השכינה כאן. ולכן נקראת אהבה זו בנפש האלוהית, שרצונה וחפצה להידבק בהשם, חיי החיים ברוך הוא, בשם אהבה מסותרת. כן, כי היא מסותרת ומחוסה בלבו שק דקליפה בפושעי ישראל, ומהם נכנס רוח שטות לחטוא וכו' וכו'. אז הוא מעריך כאן בפושעי ישראל, איך הם יכולים להתהפך מקצה לקצה, אבל בעיקר הבאתי את זה בשביל הפתיחה על המשלים באפשרויות השונות למערכות היחסים בין האדם, בין החלקים השונים שלו לאור הנר. אפשרות אחת, הפתילה זה התורה והמצוות, הלהבה זה נשמה, והנר הוא נר גס, זה הגוף, והנשמה היא מבטשת את הגוף. קצת תנועת המוסר, לא בסדר, תחזור בך, זה תאוותן אתה, זה חלק נוזל, חלק לא, אתה כאילו מתעצבן, טוב, איזה מין כזה התקפיה. אבל אפשרות שנייה שאדם עובד על עצמו, ומעדן את הנפש הבהמית שלו, ומקדש אותה, בין אם זה על ידי תורה, בין אם זה על ידי מצוות, בין אם זה על ידי זה על ידי שבירת המידות קצת, ועל ידי תיקון הנפש, ועל ידי שימת לב, הופך אותה לאט לאט לשמן, ואז, ותשימו לב, זה אחת האינדיקציות, דיברנו על זה השבוע בחבורה, אחת האינדיקציות, איך אדם יודע אם הוא מתקדם באהבת השם? אם הוא מתקדם באהבת ישראל. אם כתוצאה מאיזשהו תהליך רוחני אתה יותר חזק באהבת ישראל, התקדמת באהבת השם. איך אדם יודע שהוא עשה תהליך עם הנפש הבהמית? שההנאות שלו מתחילות להתחלף. הוא לא נהיה סגפן ולא נהנה. הוא נהנה, ממש נהנה. נהיה לו גשמק, מה שקוראים. אבל הוא נהנה מדברים אחרים. בוא נאמר ככה, במקום ליהנות לקבל, הוא נהנה לתת. זה יכול להיות דבר כזה? נכון? יכול להיות. במקום ליהנות לקבל, שזה מצב אפס של כולנו, רוצים לקבל, הוא נהנה מלתת. כך, תפדל. נהנה, כך, הנה. היום מישהו ביקש ממני את הרכב. כך, תפדל, נהניתי. שמחה, כיף, יאללה, עשה מצוות. השתנה. במקום ליהנות מ... אוקיי, בסדר, אני לא אומר שסטייק זה לא דבר טעים, אבל הוא נהנה מדברים אחרים. הוא נהנה מאיזה התבוננות טובה, הוא נהנה מיכולת תפילה, הוא נהנה מיכולת ללמד מישהו. העולם ההנאות שלו משתנה. זו אותה נפש בהמית, היא מבינה בהנאות, אבל רוכבת עליה חזק הנפש האלוקית ומשנה לה, ואז היא כבר שמן, היא זורמת לבד. אתם יודעים, בוא נשים ככה דברים על השולחן, אתה תבין אותי, גיגי, אחרי 50 יום שאנחנו אומרים סליחות, הספרדים, כן, ספרדים, כן, גם האשכנזים אני רואה מתפלחים, תדע לך, יש כאלה שבאים. אומרים סליחות ומתאמנים, תפילה זה שיר, אתה מתאמן, מגיע יום כיפור. ביום כיפור זה אינטנסיבי מאוד, התפילה מאוד, מגיעים לתפילת נעילה. אתה מרגיש שאתה עף, התפילה היא לא מסוי עליך, היא כאילו אתה לא רוצה גם שיגמר, לפחות אני מרגיש יום אחרי יום כיפור, כאילו אני בא מפה לתפילת 18, בום, אני כאילו, היא עפה לי, מרוב שאתה כבר רגיל ככה לי, פתאום זה תפילה כאילו, התפילה נהיית לי קצרה מדי, רגע, אין איזה אבינו מלכנו בסוף, אין איזה. כן, מתאמנים, וזה נהפך לחלק ממך. אז אנחנו בזאת השם נעמוד בחנוכה ונדליק את החנוכיה כמובן בשמן זית, תוצרת הארץ, ראוי למאכל, ונשחק עם הנר, ונראה את המערכות יחסים בין הנר, בין השמן לבין הפתילה, לבין הלהבה על גווניה השונים. נבין שהמטרה שלנו היא להיות דבר כזה, להיות נר המערבי, שהגוף שלנו יהיה זך כמו שמן, ממילו יימשך יפה אחר הפתילה, לא, בלי צורך לכפות, והלהבה, זאת הלהבה, הנשמה שבנו, תדלק יפה את העיר לעצמה ולאחרים. אמן ואמן. שבת שלום, חנוכה שמח, ברוכים תהיו.